אלתרמניה בגלי צהל חוגגים 100 שנה לנתן אלתרמן. שירת אגב, מסע היסטורי בעקבות הטור השביעי של נתן אלתרמן. עורכת גל רוזנבלוט.
כל יום חמישי הוא הרי היה הולך לדבר להביא להם את הטור השביעי, ושם הוא היה לו הסדר שלו, והם היו מקפידים על כל יוד, ואם זה היה צערה או סגול או פתח, כשגמרו, אז סגרו את העיתון עם הטור השביעי.
בימי שישי, החל בשעה 5 בבוקר, ניתן היה לצפות בתור של אנשים סקרנים מתחת לבית עיתון דבר בתל אביב. כולם ציפו לדבר אחד. כולם קיוו לקרוא ראשונים את השיר האקטואלי המחורז שכתב נתן אלתרמן. במשך 34 שנים פרסם אלתרמן את שיריו האקטואליים בעיתונות הארץ ישראלית. תחילה הם פורסמו בעיתון הארץ, בתור סקיצות תל אביביות. באותה תקופה נהג אלתרמן לחתום על שיריו בשם אגב. כאילו אלה שירים חולפים, שלא ייגעו למאום בשבוע שלאחר מכן. בשנת 1943 עקר אלתרמן לעיתון דבר, ושיריו מוקמו בטור מספר 7 בעמוד השני. מכאן שמו של הטור, הטור השביעי. השירים הפכו במהרה לשיחת היום, ורבים מהם הפכו לאבני יסוד בשירה העברית. נתן אלתרמן, פזמונאי, מחזאי, פובליציסט, משורר לאומי. סינילגה פן מספרת על הנסיבות האקראיות כמעט שהביאו את אלתרמן לכתוב את הטור השביעי, והסיפור הזה מתחיל, למרבה ההפתעה, דווקא מאביה, אלכסנדר פן.
בדבר הוא כתב היה לו טור שבועי תנור הבנן, ובאחד הימים, אני לא זוכרת מתי, הוא כתב משהו שלא מצא חן בעיני העורך. העורך היה דמישה זלמן רובשוב, שזר. והיה דין ודברים קשה מאוד, ו... העורך אמר, תוציא את זה, תוציא את זה. אז פן אמר, או שאתה מדפיס את זה כפי שזה, או שאני לא רוצה. אין. אז שניהם היו עקשנים, אז שזר אמר, לא, אז אני לא מדפיס. אבל פן, עשה לי טובה, אנחנו ביום שני, זה צריך לרדת להגעות, תביא לי מישהו, איך אני יכול? מה זה טור ש... אז אמר, אני מביא לך. נסע לנתן, מה לא נתן? יש לך עבודה בדבר, תתחיל לכתוב.
המשורר חיים גורי.
זו תופעה שאני לא מכיר, שאדם במשך עשרות שנים, כמעט מדי שבוע, כותב את האקטואליה. ולפעמים זה בסתירה חריפה, לפעמים זה בחמלה, לפעמים בנוסטלגיה, לפעמים בהתחות קשות, לפעמים במחובים נוראים.
הדוקטור מרדכי נאור, חוקר תולדות ישראל, ומחבר הספר הטור השמיני.
בעצם העובדה שהוא כתב שם, הוא כתב שם באופן קבוע, כל יום שישי, או כמעט כל יום שישי, במקום קבוע בעיתון, בקצה השמאלי של עמוד 2, והיו פותחים את זה בשביל לקרוא את אלתרמן. נגיד, ניקח אפילו תקופה ראשונה עד קום המדינה, שזה 5 שנים בערך. הוא פשוט הפך בכתיבה שלו למין גם קובע את דעת הקהל, גם קובע וגם מייצג אותה, את דעת הקהל הזאת.
בקיץ 1946, לאחר שהאצ"ל פוצץ את מלון המלך דוד בירושלים, החליטו אנשי המנדט הבריטי לפשוט על שדות ים, במטרה אחת, לגלות מחבואי תחמושת של המחתרת. באותו שבוע כתב אלתרמן את הטור מרשימותיו של כלב.
כ-4,000 חיילים בריטים מגדוד הקלניות פשטו אמש על הקיבוצים שדות ים, דורות ורוחמה, במבצע נרחב לחיפוש נשק. הבריטים נעזרו בטנקים, בסירות משטרה ובחלבי גישוש. בשדות ים נעצרו כ-150 תושבים, כולל נהג אוטובוס אגד שנקלע למקום במקרה.
חיים גורי.
אחת הסתירות הפוליטיות הנפלאות ביותר שאני חושב שקראתי בספרות העולם, זה הטור שנקרא מרשימותיו של כלב. זה היה המאבק המדיני הקשה, הזועם נגד המדיניות הבריטית, שהמשיכה את מדיניות הספר הלבן, כלומר, סגירת שערי הארץ בפני העלייה, האוניות המתפרצות לעלות ונתפסות ומגורשות, חיפושי נשק, והביאו ארצה צנחנים בריטים שקראו להם הכלניות. עכשיו, הם הביאו איתם כלבים שאומנו לגלות מוקשים גרמניים בחזית המערב, האנטי-נאצית. את הכלבים האלה הביאו ארצה לגלות את הסליקים של ההגנה, ואלתרמן מתחפש לאחד הכלבים האלה וכותב יומן של כלב.
אמש עורר הקצין תום פוט אותנו ואת נציגי העיתונות, ויחרז את ללכת לגלות מתכת. השיירת עברה בתקיעות ותרועות, ועלי צווארנו קשרו רצועות, ונלך הלוך ונסוע בנסה, אנחנו וכל באי כוח הפרסה. בבואנו שדות ימה התחלתי מיד להלך ולהריח בחוטם מורד, ואחריי, כתמיד, הסארג'נט סמית. כך עוברת שעה, נתכסינו זהה, ומושך סארג'נט סמית צווארי ברצועה. הישנה תוצאה? לא, עוד אין תוצאה. עבר בוקר, בא יום, כבר הגיע הערב, ועיני סארג'נט סמית באורפי כמו חרב, ואני רץ ושב ומתחיל מבראשית, ובליבי הנואש יבבה חרישית, על אליי, מה היה לי סארג'נט סמית? ואומר סארג'נט סמית, כן, שכחת המלכת, אם היטאו את אפך מחבואי המתכת. אזי רעד עבר בי, סמר השיער, ועל שתיים קפצתי, כואב ונסער, ועשה משלי ואומר. סארג'נט סמית, התזכור, לכתך אחריי בדרכי מלחמה מקלה עד הריין? התזכור איך זחלתי חרוך דינמית, נאמן ואמיץ עד הסוף, סארג'נט סמית? באותם הימים לא מעלתי במלכת. שם הרחתי מתכת, מתכת, מתכת. אך היום זאת אגיד אם אפילו תמית. עולה ריח אחר באפי, סארג'נט סמית.
כי מריח אני קיסרות במורד. ומריח אני עם אנגלי שבגד.
ומריח אני ממשלה קטנונית הצוחקת גם לי, גם לך, סארג'נט סמית.
ומריח אני דיפלומטים דקים, הקונים ומוכרים בכל השווקים את דגלי הקרבות שראינו בדם עם החוב למתים שנפלו באדם. ומריח אני מה אוכל לעשות את הסוף הנורא של הדרך הזאת.
האימפריה גולשת משלב אל שלב. לא לשווא בביתה מיילל כה הכלב. כך צבחתי בילל מול רקיע ולל. וחיוור כמו סיד בהיבית סארג'נט סמית. הוא שלף אקדחו וירה. והחתי. אוזן זר לא שמעה, לא אותו, לא אותי. אחר כך העיר יום ונסענו משמה. והלילה אני איילל ברוחמה.
זה נשגב. זה כביר, זה סטירה פוליטית יוצאת מגדר הרגיל. ולכן אנשים היו שואלים, מה יכתוב אלתרמן, ומה נתן יאמר? זו הייתה תקופה שאנשים כל כך האמינו בצדקת המאבק, זו הייתה שואת יהודי אירופה. ואנשים היו מרים נורא, זועמים נורא, במאבק הזה נגד הבריטים. והוא היה נושא קולם, הוא היה מיופי הכוח שדיבר בשמם. ולכן הם מצאו את עצמם, בשורות האלה. לפעמים השנינות שלו הייתה כזאת שהוא קשה לעמוד בפניו. על יהודי רוסיה למשל. בזמן השלטון הקומוניסטי קשה נורא היה להגיע לשם. אז נבחרת ישראל הגיעה. הייתה צריכה להתחרות נגד נבחרת רוסיה. ויהודים מכל רחבי ברית המועצות נערו למוסקווה לראות את הישראלים. הוא כותב שיר שהוא מספר עליו על שחקני הכדורגל הרוסים, אבל היה אחד חלוץ ישראלי בשם רבינוביץ', שהוא שם יהודי אופייני לגמרי, ואומר, המאבק בתחרות לא תיגמר עד אם יבקיע רבינוביץ' את השער, והכוונה לא לשער הכדורגל, לשער העלייה, תמינה, אנשים תפסו בה במדובר.
הדוקטור מרדכי נאור.
ישנו הסיפור הידוע, שלדעתי הוא ממש סימפטומטי, זה הסיפור הזה עם משה שרת, שב-1956 יש לו טאקל גדול עם בן גוריון, בן גוריון מעשה מוציא אותו החוצה מהממשלה. ואני בזמנו עקבתי אחרי היומן של שרת, זה קרה ביום בלישני, הפיצוץ הגדול, ויותר מפעם אחת בין יום שני לבין יום שישי, ביומן כתוב, אלתרמן יכתוב עליי. וביום שישי שרת פותח את העיתון, הוא כתב עליו. ואז הוא כותב, איך אומרים, רווח לי.
מדי שבוע בחר אלתרמן פרשייה לאומית אחת בה התמקד. ומדי שבוע הפך השיר להיות במרכז המחלוקת. פעמים רבות כתב על פי מה ששמע ברחוב, מהאנשים הפשוטים. כשאבא קובנר סיפר לו על ילדה קטנה שהסתתרה מהנאצים, כתב אלתרמן את שירו, אמא, כבר מותר לבכות?
כן, ילדה. כן, ידיים דקות. כן, עכשיו כבר מותר לבכות. כן, מלאך כתוף ריסים ושיער. כן, עכשיו כבר מותר. כבר מותר. כבר הלילה רוגע וצח. כבר הדוד יוזף קרמר הלך. כבר הרדיו ספר ומנה. מה עשו לך? כבשה מעונה. צייטנית ומשכלת היית. ובאופל בכו לא בכית. ואפילו פן אוזן תשמע את שינייך צימחת בדממה. ועל כל ועל כל ועל כל כבר הוכן קטנתי פרוטוקול. וסודר והודק בסיכות, ועכשיו כבר מותר לבכות.
ואז אלתרמן חיבר את אחד השירים הנפלאים על הילדה הזאת, שהופכת להיות המטאפורה, הסמל של התקומה הלאומית.
הלילה צלח מבצע ההפלה של הספינה חנה סנש, אשר יצאה מאיטליה לפני ימים ספורים. מוקדם יותר הערב עלתה הספינה על סירטון, לאחר שקרבה לחוף נהריה. בעזרת כוחותינו הועברו 252 המעפילים אשר ניצלו מציפורני הגרמנים לקיבוצים געתון ועברון ולמושב שבי ציון. רב החובל האיטלקי אנסלדו פצח בנאום אוהד שסחף את הנוכחים. אנשי הפלמ"ח הותירו על יד הספינה הנטושת דגל הנושא מסר אל אנשי המנדט. הספינה חנה סנש הורדה בעזרת ארגון ההגנה העברית. תהיה ספינה זו בחוף נהריה, אחת המצבות לששת מיליוני אחינו ואחיותינו. תהיה זאת תעודת קלון לממשלה הבריטית.
אלתרמן היה לו נורא חשוב להיות בשטח. אם זה בתרגיל, אם זה בהורדת מעפילים, כדי לחוש את השטח ואחר כך לבטא את זה ביצירות שלו.
עננים על ראשינו הרוח איתן, המלאכה נעשתה אחרי שמיים. נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב ניפגש על המים.
אלמונית קפיטן היא הדרך הזאת, ובלוידין אינה מפורסמת. אך אם אין היא כיום רשומה במפות, בהיסטוריה אולי היא נרשמת.
על השיער הזה הפור הקטן יסופר בשיר ורומנים. ייתכן כי בך קפיטן קפיטן יקנו עוד הרבה קפיטנים. ייתכן כי בך קפיטן קפיטן יקנו עוד הרבה קפיטנים. את עמל בחורנו סוד ביעתו, החלב נברך כעליכם. אין ראית הקיצר בספינות אל החוף, הם נושאים את עמם על שכם.
לחיי
זה הלילה
והפרת לחיי הספינות הקטנות קפטן לחיי הספינות שבדרך לחיי בחורים שקיבלו הניקוד ובאופן קיבלו את השי למועד הנכון, למקום היעוד עם עצמנו מפה ולצי לחיי בחורים שקיבלו הניקוד ובאופן קיבלו את השי עננים על ראשינו הרוח איתם המלאכה נעשה חי שמיים נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן עוד משהו ניפגש על המים יום יבוא ואתה בזווית של פונדה תשב סב על בקוק של קיינתי חייך לדירה חתיכה של טבא ותאמר כן חבריה זקנתי
באחד מימי השישי של שנת 1945 הגיע לאוזניו של אלתרמן שמועה על חבורה של בני קיבוצים שהחריבו מקשת אבטיחים של ערבי. אותו מקרה שעליו לא שמע אף אחד הפך שבוע לאחר מכן לשיחת השעה כשפרסם את שירו מקרה פעות. ביתו של יצחק שדה, איזה דפני.
אני גדלתי ביגור כמה שנים ובשנת 45 זה היה שנה למותו של ברל כצנלסון. עשו השכרה בתל אביב. ואני באתי עם חברה לחדר האוכל, ואנחנו רואים הודעה. כתוב שתהיה רכבת מיוחדת שנוסעת, תיסע ביום שישי לתל אביב. החלטנו לנסוע ונסענו, לא אמרנו גם לאף אחד.
חרקה רכבת מיוחדת עמוסה. נסעו יחדיו כחולי חולצות אל כינוסם. נסע הנוער, גן פורח ופורה, נסעו בנים לפקוד את זכר המורה. רבים בארץ המראות יפי התואר, אבל היש יפה לדור ממראה נוער? על כך הטור רוצה לשיר בעת עופרת, אבל גזרה עליו לשאת שירה אחרת. כי כאן גונב אליו מקרה אחד פעוט. אשר גם הוא תובע מס מן הפיוט.
אז רכבת עצרה בטולקרים, והתחילו לנסוע לאט לאט. רק יצאנו טולקרים, בצד של הפסים הייתה מקשה של אבטיחים. אני רואה מישהו אחד, הרכבת עוד נסע לאט, קפץ, לקח אבטיח וחזר, ופתאום כל המקשה התמלאה חבר'ה. וזה הכל היו ילדי קיבוצים, והם התנפלו על החלקה והתחילו לקטוף. זה היה נראה נורא. ועמדו שם ערבי, זקן, עם מקל ביד וילד על ידו. והוא צעק. הם חיסלו לו את המקשה. הקורון שלנו נראה שזה היה זוועה. כל הרצפה הייתה כמו מרק מהבטיח, מיץ כזה של הבטיח. היו הבטיחים בעברית שלנו זה מפוצלחים וחלקם הגדול ירוקים בכלל בפנים אנחנו ישבנו שתינו כל כך אומללות כל כך רוגזות זה היה דבר נורא
ליד טול קרם רבותיי ליד טול קרם שם הקטר עמד לנוח סבא דרכים אז בקרונות עברה בשורת ססון כזרם, ממש מנגד, נם לו שדה אבטיחים. אבטיחים בני יום, פרי בוסר, אור ומים. אבטיחים קטני קטנים, כמוצי אגרוף. אפשר לשיר עלי קדושת עמל כפיים, אבל את אלה אין דבר, עקור וגרוף. כי רב החום, וכאן לא גבעת או שדה נחום, ואין מקום להיסוסים, כאן חוץ לתחום. אז 50 בנים קפצו מן הרכבת, אשרי העין ראתה ושחקה, וברננה קואליזה וכו שובבת, ניגשו גם יחד להשחית את החלקה. היה שם נער ערבי, צעק, הטיח, אבל קטן היה הנער, זעתות. הוא לא עצר את הילולת האבטיח, כי מה כוחו סוף סוף מול נוער בן תרבות?
אני הלכתי ישר לכסית, הלכתי לראות את אבא שלי, והוא ישב עם אלתרמן, ואני סיפרתי. הייתי כולי רועדת ממש מכעס, מהתרגשות, משהו נורא. ואני ראיתי אותם איך שהם ממש החבירו. הם היו שני אנשים כל כך ערכיים, שדבר כזה, זה הרס אותם, זה היה נורא. בשבוע אחרי זה, בטור השביעי, ביום שישי, הופיע השיר של אלתרמן, מקרה פעוט, הוא קרא לו. שהוא מתאר בדיוק מה שאני סיפרתי.
ועת כי זזה הרכבת, רבותיי, אבטיחים היא כבר הובילה עד בלי די. וגם הובילה חבר נוער בעל דגל, אשר חמד קצת שוד בעלותו לרגל. אם מטפחים אנו חזון גדולות אוטופי, גם בקטנות חובה לנגוע לפרקים, ואל נאמר שהמקרה הוא מיקרוסקופי. במיקרוסקופ החי נגלים החיידקים.
ואחרי כמה ימים היה שוב מכתב, אני לא זוכרת מי זה הזיה, אני חושבת את המשמרת הצעירה של מפאי, שכתוב שלא היה דבר כזה.
נשיא המדינה שמעון פרס.
הוא חשב שהעימות כאן הוא בין העם היהודי לבין העם הערבי. הוא חשש מאוד שאם העימות יהיה בין הישראלים והפלסטינאים, נפסיד בקרב. הצדק, או הבעיה לפי דתו, שכנע בין עמים, לא בין מדינות. הוא חשב שניכנס למסע ומתן על מדידת הארץ שבידינו, נפסיד בקרב. כלומר, יחסו כמו אל... של אלתרמן על הנושא הזה כמו יחסו לכל דבר, של אדם חכם מאוד, נתן החכם.
הערב ב9 הוכרז עוצר על כל העיר לוד לאחר שכוחותינו צלחו בכיבוש העיר. משום השיבושים הרבים בפעולה, נפקדו כוחותינו לירות בכל מקומי שימצא מחוץ לביתו. בקרב תושבי העיר הופץ קרוז בזו הלשון. צבאנו כבש את כל הכפרים סביב הערים. כל הדרכים חסומות ואתם מוקפים. הצבאות הערביים בגזרות האחרות מוקים על ידי צבאנו ואין לכם כל סיכוי לקבל עזרה. תוכניתנו היא לכבוש את הערים לצורכי הגנה. כל מי שינסה להתנגד, מות יומת. הבוחר בחיים ייכנע ונפשו תהיה לו לשלל, הוא ובני ביתו.
בשירו "על זאת" זעק אלתרמן בשם תושבי העיר לוד, כשהוא מבקר בחריפות את מעשיהם של אנשי הצבא הישראלי.
חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה נער עז וחמוש, נער כפיר. וברחוב המדובר איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר. והנער חייך בשיניים חלב, אנסה המקלע וניסה. רק הליט הזקן את פניו בידיו, ודמו את הכותל כיסה. זה צילום מקרבות החירות, יקירים. יש עזים עוד יותר, אין זה סוד. מלחמתנו תובעת ביטוי ושירים. טוב, יושר לה אם כן גם על זאת.
אלתרמן נהג להיות בשטח כדי להבין לעומק על מה הוא כותב. הוא ראה הכרח בבדיקת מושאי שיריו מקרוב. רמה זוטה, ביתם של איש הצבא יוסף אבידר והסופרת ימימה אבידר צ'רנוביץ.
הוא היה מאוד מאוד מזוהה עם המעשה הציוני, ועם נאמר הקו הרשמי של המדינה בדרך של היישוב. היה מקורב גם לבן גוריון וגם ליצחק שדה, אבל הוא היה מקורב מאוד לאנשי המעשה של ההתיישבות הציונית.
הערב, במוצאי יום הכיפורים, החלו גרעיני תנועות הנוער השונות בהעמסת ציוד למען הפעלתו של מבצע 11 הנקודות, מבצע הקמת 11 היישובים בנגב. אנו מאחלים הצלחה לנוער ולצעירים במבצעם להכליל את הנגב בתחומי היישוב היהודי. נירים, נבטים, כפר דרום, אורים, בארי, גלעון, חצרים, משמר הנגב, קדמה, שובל ותקומה. אלה היישובים שיקומו הלילה תחת פיקודו של מפקד ההגנה יוסף רוחל, הלא הוא יוסף אבידר.
רמה זוטה.
כמה חודשים אחרי זה ביקש אבא שלי לסייר במקום, והציע לאלתרמן להצטרף אליו. אני הייתי אז תלמידת בית ספר בת 14, והצטרפתי לטיול הזה. נסענו מבאר שבע דרומה. באר שבע הייתה אז בתחילת 1947 עיר בדואית עם הרבה מאוד חושות קטנות, כמה מסעדות שעצרנו בהם לאכול חומוס, זה היה, הייתה תגלית גדולה מאוד, חומוס עם בצל. ונתן אלתרמן ישב על יד אבא, סיירנו בכ5 נקודות, זה היה יום שישי לשבוע, והנקודה האחרונה הייתה כפר דרום. כפר דרום הייתה נקודה שעלתה לאדמות דיר אל בלח, והוכלסה על ידי בערך 30 ילדים, מה שקראו אז, בני 18, בוגרי כפר הנוער הדתי, שהיו בהכשרה בבארות יצחק, ומקום מאוד נידח, ללא קשר עין עם שום יישוב יהודי, ובסביבה בולטת של יישובים ערבים. סוף הסיור שלנו, של נתן אלתרמן, אבא על ההגה ואני מאחור, נכנסנו לחדר האוכל, לאחד הצריפים שהיה חדר אוכל, והתמונה, חדר האוכל היה צריף עם חלונות מאוד מאוד רחבים, ומה שראו דרך החלונות היה מדבר, חולות ארוכים ושוממים, בלי שום תמונה אנושית. אבל באמצע חדר האוכל עמדה נערה, ממש ילדה צעירה, עם צמה שהשתלשלה לה מאחורי גבה, וקראה בספר, החזיקה ספר ביד. ולגופה היה סינר לבן, והיה נראה שהיא עומדת לקבל את השבת עוד מעט. התמונה הייתה מדהימה, כי הכל היה בודד, שקט, והתמונה הזאת עם הספר נכנסה לא רק לראשי, אלא כמובן למוחו של נתן אלתרמן.
יום חשך והיא ערב. ירח נדלק. מתנקר ורע עין מול ארץ סיני. ואנחנו נכנסנו לצריף הדק שברוח רעד כמו חי. זה עתה עזבוהו פטיש ומסור, וישימוהו רוטט בקרשיו הלבנים לבדו בעולם, בחשכת המישור שקבר את ערב לפני 1,000 שנים. בבואנו ראינו בצריף נערה. היא בספר קראה לה צמה וסינר, ורק אובי של קרש בין צחור סינרה ובין ליל הגופרית וחוקת המדבר. על שיחות ושמועות ונאומי ועידה מספות גם פלקור, גם Associated Press. אין כמעט טלגרמות על זו הילדה הבודדת בלב מישוריו של הלס. אך נודה, לא קונגרס ציוני, אדונים, ואף לא הסוכנות, כמובן, לא היו נחשבים לגורם מדיני בלעדיה ובלי סינרה הלבן. ואפילו לכל הוויכוח הער בין תומכי הרב וייס ובין סילבר הרב, לא היה אולי ערך גדול ביותר בלעדי צמתה הגולשת על גב. גם ללונדון היה במזרח התיכון קל יותר לולי היא וספרה שצנח. את ראשי ממשלות עוצמים עין לישון, אור חדרה משנה את מפת המזרח.
ההילה של נתן אלתרמן כמשורר לירי הייתה בין השאר גם בגלל המיזוג שלו כמשורר העת והעיתון, זאת אומרת העת הצד הלירי שלו, והעיתון משורר שענה על בעיות אקטואליות.
היו מי שכינו את אלתרמן משורר חצר, כלומר משורר המקבל הנחיות מן השליט, כדי לנתב את דעת הקהל על פי רצונו. כתיבתו האמפתית ומלאת הערצה לדוד בן גוריון תרמה רבות לתדמית הזו. רבים אחרים טענו שאלתרמן מבטא את דעותיו שלו בלבד, וכי אם היה משורר חצר, היה מחכה לתגמול. הדוקטור מרדכי נאור.
אלתרמן ברוב הזמנים היה מיינסטרים. ומפאי, מה היה הכישרון הגדול של מפאי או של בן גוריון? להיות ברוב הזמן הציר המרכזי. דוגמה אחת היא מה שנקרא פירוק הפלמ"ח. אחרי שקמה המדינה, והיה ההגנה והאצ"ל והלח"י, אז היה ברור שבן גוריון משך לכיוון של צבא אחד, צבא אחיד, ובתוך ההגנה היה גוף מאוד מאוד מובהק בשם הפלמ"ח, שבן גוריון התייחס אליו גם כן כגוף שצריך לפרק אותו. עכשיו, היו כאלה שטענו שרצוי מאוד להשאיר אותו בצהל, מתוך, הייתי אומר, מעלותיו, יתרונותיו, צבא חלוצי, וזה, ובן גוריון אמר, לא, אין כאן ויתורים. ואלתרמן ראה בפלמ"ח יצירת מופת. מה שאנשים זוכרים זה בעיקר את העמדה שלו בשנות ה-60, שהוא צידד בבן גוריון בעניין הפרשה.
שמעון פרס.
הוא גר ברחוב סואן בתל אביב, וידענו שקשה לו מאוד לכתוב ולהתרכז. ואז התחלנו לבנות את שיכוני צבא הקבע. הלכנו נחמיה בניאל נתן, אמרנו לו, שמע נתן, שום הנחות, שום פרוטקציות, זה ניתן להרבה אנשים, אנחנו מציעים לך לבנות במסגרת שיכון צבא הקבע. הוא מאוד התרגש, כשהוא מתרגש, הוא מגמגם גם, הוא התחיל לגמגם. אמר, אני מודה לכם, מודה לכם, אבל לא אוכל לתת לכם עכשיו תשובה. אתן לכם מחר, אמרנו, מה אתה חושש? תוכל לבקר את בן גוריון כמה שאתה רוצה. למחרת הוא בא, עדיין נרגש, עדיין מגמגם, ואז הוציא נייר מהכיס והקריא את התשובה. אמרתי, אני מודה לכם מאוד. שמתי לב שאמרתם שאוכל לבקר את בן גוריון ואת מערכת הביטחון. הוא אומר, לא זו הנקודה. השאלה אם אני אוכל לשבח את בן גוריון. בלי להיות מואשם בעיני עצמי שאני עושה את זה בגלל טובת הנאה.
מלבד פירוק הפלמ"ח, אלתרמן התנגד נחרצות לקבלת השילומים מגרמניה. בעניין הסכמי השילומים.
עמדי מדינת היהודים. עמדי מצודה ועמוד ימני. עמדי יורשת יחידה. קבליהו את ברזל השוד הגרמני. קבליהו באימה ובירעדה. אנחנו בשמך הפלנו פור, ובא יום בלי כבס ומרק ומבלי לנקות ולצרוף באור, קחי את כסף השוד מידי ההורג, קחיהו את ברזל השוד הגרמני, וסעי מידי חומס את הפלדה, ותכליתה זכרי וקנאתה קנאי, ולסדנך עשיה יהודה. מדינת היהודים מצודה אין שנית, יגעה, נצורה ונבנית. לולי את, כך אומרים, לא היה על שמי להשיב הגזלה ונחלת המת. אך עדיין לא זו האמת השלמה. לולי את לא היה לשמה.
הדוקטור מרדכי נאור.
צריך לקרוא לזה שירה ציבורית. אני חושב שהמילה היותר נכונה זה השירה של, השירה האקטואלית במרחב הציבורי. אף אחד לא הכתיב לו, אם כי אני חושב שהיו דברים ש... נגיד, שיחקו לידיים שלו. מה זאת אומרת? אם הזמינו אותו לתרגיל צבאי, ההנחה הייתה שהוא אולי יכתוב לתרגיל. יש הסיפור הזה שהוא גם כן קשה להבין אותו היום, שביתת הימאים ב-1951. זה סכסוך מקצועי, פוליטי, בנמל חיפה, בין הימאים שהם ברובם במפם ובמקי, לבין מועצת פועלי חיפה שהיא ברובה שהיא מפאי, ושם העסק הזה יצא משליטה. אלתרמן, כיוון שהיו לו חברים בפלמ"ח, וכיוון שהיו לו חברים בין השובתים, הוא ניסה לעזור להם דווקא נגד הממסד.
עקב השביתה הכללית בנמל חיפה, פרצו הבוקר תיגרות בין הימאים לבין כוחות המשטרה וכוח סדרני הפועל. הממשלה עדיין לא מאפשרת לימאים להשתחרר מחסותה של מועצת פועלי חיפה ולהקים איגוד עצמאי תחת חסות ההסתדרות. ראש הממשלה דוד בן גוריון הכריז בתגובה. לא הייתה ואינה קיימת כל שביתה. נעשה ניסיון חבלה על ידי אויבי המדינה.
מנהיג שביתת הימאים נמרוד אשל.
הרצון שלנו לקיים בחירות למוסדות הרגילים, לפי חוקת ההסתדרות, חוקת המדינה. הוא נתקל במלכתחילה, ביחס עוין עד עוין מאוד. למשל, לכנס היסוד, הגיע נציג ההסתדרות, ירוחם אשל. והירוחם אשל הציג לעינינו מיצג של דמוקרטיה צרופה. תפס את העמדה של הדובר, התעלם בכלל מכל מיני דברים צדדיים, כמו שבא לאספה, יש יושב ראש וזה, הוא בבית. והתחיל לאיים עלינו, עופו לנו מהעיניים. אנחנו נקבע לכם ונכין לכם הכל, תקנון, חוזר עבודה, ואתם תעבדו באוניות, זה מה שאתם יודעים. בהתחלה ראינו עמומים, הסתרה איזו דממה ששמעו זבו. מה שהביא אותנו לתחושה שההחלטות כבר, התקבלו כבר איזשהם החלטות. וזה היה ברור שהכוונה היא שלא היה לנו שום השפעה או ייצוג בשטח ההסתדרות, וכך התחילה המעשייה. להסתדרות היה כוח מחץ. פלוגות הפועל, והם היו דואגים לכך שלא יהיו יותר מדי בעיות. מה ששינה את כל הדברים שהם לא לקחו בחשבון, שימאים זה לא בדיוק בוגרי סמינר לגננות. ומה שקרה, הקערה התהפכה מהר מאוד.
איך?
בעזרת מכות. אני שואלי. אני זוכר את הפעם הראשונה שקיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות? כי אני הלכתי ברחוב העצמאות שם בחיפה, לאורך הנמל. פתאום ראינו איזו קבוצה, אני הלכתי עם עוד חבר או שניים. כשהתקרבנו, כולם, היו איזה 10-15, התנפלו עלינו, והייתה כולנו מכות. אלתרמן היה איש מפאי, איש במפלגת השלטון. אלתרמן הרגיש נורא. הוא הרגיש פשוט, כי היינו נפגשים איתו, הוא ראה את עצמו חלק מאיתנו. ואנחנו הופתענו מאוד מהגישה שלו, שהוא לא נסחף אחרי ההשמצה הזאת. הוא הסתובב איתנו כמה ימים בבית יורדי ירם, בנמל, על האוניות, ראיין אנשים מהאוניות. הוא פשוט כולו נרתם לזה, ואז הוא יצא, כתב מאמר ארוך מאוד.
החל משנות ה-50, אלתרמן שילב בעיתון תורים לא מחורזים, אלא פרוזה. כשניגש למערכת העיתון, לפרסם את מאמרו בדבר שביתת הימאים, הוא נתקל בסירוב גורף של המערכת. אלתרמן איים שאם לא יפרסמו את מאמרו, ישנם עיתונים אחרים שישמחו לפרסם זאת. וכך המאמר פורסם.
הנחיתות שלנו הייתה בייצוג. ברור שאם אומר את זה נמרוד, או מוישה, או זה, זה סיפור אחד, ואם נתן אלתרמן, פעם אחרי פעם, יום-יום, באותה תקופה יום-יום, הוא היה מופיע כדובר שלנו, שאיש מפאי מובהק, ואיש השלטון לכל דבר, פתאום יופיע ככה, הוא פשוט היה בשבילנו גלגל הצלה. המעמד של בן גוריון לא שב לעולם להיות מה שהוא היה קודם.
הדוקטור מרדכי נאור.
הייתי מגדיר אותו כגיבור תרבות, אפילו כגיבור ציבור. הוא לא היה פוליטיקאי, בכלל, הוא היה משורר. אבל בראייה מרחוק בוודאי, היה לו מקום מרכזי, נאמר, בציבור. זאת אומרת, קשה לתאר את החיים בארץ, ביישוב היהודי לפני המדינה, ונאמר ב-10-15 השנים הראשונות של המדינה, בלי אלתרמן.
חיים גורי.
אלתרמן לחם בהם בשנינות, ו... זאת אומרת, זה לא היה שכולם הסכימו איתו תמיד. הוא היה איש ריב ומדון, אבל ברמה יוצאת מן הכלל.
בעיתון דבר, בעמוד 2, היו שני אנשים, שכל אחד מהם תרם את תרומתו, וביחד טענו שזה כוח צבאי כמעט. אלתרמן נתן את הטור השביעי, ובאמצע העמוד, בבוקסה כזאת, הייתה קריקטורה שבועית של אריה נבון, הקריקטוריסט. עכשיו, טענו שהאנגלים אומרים, שליהודים יש כך וכך, נאמר, אוגדות. שתיים מהן בדבר.
לא פעם אני שואל את עצמי מה נתן היה אומר, אם הוא היה ממשיך לחיות. אני משאל את עצמי שהיה מתחבט חיבוטים נוראים.
והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, תעמעם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קורת לבח נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיקון, היא תקום למול סער, ועמדה למולן אותה חג ואימה. נגד יצאו נערה ונער, ואת את יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, בנתיב יצעדו הם הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הברך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נאורים עבריים. תום השניים יקשו, ועמדו לבלינוע, ואין עוד עם חיים הם או דמה וקסם, ואמרה מי אתם, מי אתם. והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך אמרו ונפלו לרגלה אותי צל, והשאר מסופר בתולדות ישראל.
אלתרמניה בגלי צהל, חוגגים 100 שנה לנתן אלתרמן. שירת אגב, מסע היסטורי בעקבות הטור השביעי של נתן אלתרמן. ערכה גל רוזנבלוט.
תודה לאורלי יניב על הקריינות ולקובי מידן על קריאת השירים. תודה לטכנאים טל יוגב, עמית אפטה, אסף סיטון ועידן סביליה.